וכבר אמרתי פעם שלולי דמסתפינה הייתי אומר שכל ששת הימים הללו לא צריך לומר תחנון. היו בכל יום ויום ניסים גדולים ודרגת ניסים כאלה שבדרך כלל לא אומרים תחנון ביום כזה. היום שאלו אותי למה לא אמרנו אב הרחמים. כתוב בסידור שבחודש אייר אומרים אב הרחמים אפילו בשבת שמברכים את החודש, כי יראו בו בימים הרבה גזרות וצרות. אבל מה שכתוב שם, זה כתוב עוד לפני שקמה מדינת ישראל, ולפני שבחודש אייר יראו בו גם הרבה דברים גדולים וטובים. ופעם, אז מזכיר לי שפעם אחת, כשהייתי בירושלים, קרתי בשכונה אחת שהייתה קבוצה של אנשים שהתפרשה מבית הכנסת, כי אמרו שבבית הכנסת הזה עושים כל מיני דברים חדשים שלא היה בהונגריה. למשל, חוגגים את יום העצמאות, זה לא היה בהונגריה. כל השנים בהונגריה אף פעם לא חגגו את יום העצמאות. כן, שם בהונגריה חגגו דברים אחרים לצערנו הרב. היו צרות. וברוך השם שבאנו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להתקבץ כאן ולמדינה ולשחרר את ירושלים. כמובן שצריכים להודות על זה, פחות לא להגיד תחנון. המשך לזה, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא ועל הפסוק, ושמתי קדקוד שמשותייך. אמר רבי שמואל בר נחמני, פליגי בה תרי אמוראי דארץ ישראל, יהודה וחזקיה, בניו של רבי חייא, ותרי מלאכי ברקיה, מיכאל וגבריאל. אחד אמר דשועם, ואחד אמר דישפה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, להווה כדן וכדן. כלומר, חולקים בניו של רבי חייא פה בארץ, תרי אמוראי דארץ ישראל, יש כאן הדגשה, שני אמוראים של ארץ ישראל חולקים, יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא, ושני מלאכים בשמיים, מיכאל וגבריאל, חולקים איך תיבנה ירושלים, חומותיה של ירושלים, באיזה אבנים החומות ייבנו? האם באבני שועם או באבני השפה? אבני שועם הם אבנים בצבע בהיר, כזה שקוף, כזה זך, לבן, דומה קצת למים, מראה מיוחד במינו, וישפה צבע אדום, אש כזה. צבע חזק. איזה אבנים תיבנה החומה? חומה עתידית, היא בוודאי תיבנה מאבנים יקרות לעתיד לבוא, ומאיזה אבנים היא תיבנה? בני רבי חייא הם משפחה מיוחדת במינה. הגמרא בבבא מציעא אומרת, מספרת סיפור, שאליהו הנביא תמיד היה רגיל לבוא לבית המדרש של רבי. יום אחד, אולי זה היה ראש חודש, הוא איחר. איחר לבוא, התעכב מלבוא. שאלו אותו, למה לא באת? אמר אליהו, אני הייתי צריך לטפל באבות, להקים כל אחד לתפילה שלו, ואחר כך בחזרה לשכיב אותו במקומו. בהתחלה את אברהם, אחר כך את יצחק, ואחר כך את יעקב, וזה לקח זמן. למה לא הקמת אותם ביחד? כאילו הם היו מתפללים ביחד, אז הם היו מביאים את הגאולה, את המשיח, לפני זמנו. ולא טוב שהמשיח יגיע לפני זמנו, אז לכן לא הרמתי אותם ביחד כדי שלא יתפללו ביחד. שאלו את אליהו, יש כאלה גם בעולם הזה אנשים שיכולים להתפלל ולגרום להביא את המשיח טרם זמנו? הוא אמר, כן, רבי חייא ובניו. והגמרא בהמשך מספרת שהיה פעם בצורת ולא ירדו גשמים, אז קראו לרבי חייא ובניו להתפלל לפני התיבה. כשהגיע למשיב הרוח, התחילה רוח חזקה נושבת. אמר מוריד הגשם, התחילה לרדת גשם זלפות. המשיכו, הגיעו למחיי המתים, התחיל רגש כל הארץ, התחיל עוד מהתחיית המתים. שאלו בשמיים, מי עשה את זה? מי גילה שתפילתם היא כזאת פועלת, שהעמידו אותם לפני התיבה? אמרו שאליהו. נתנו לו כמה פולסין. והוא מהר ירד למטה ובלבל את התפילה שלא יהיה תחיית המתים. גמרא רוצה להגיד שהכוח הגדול, כוח התפילה הגדול שהיו לרבי חייא ובניו. יש עוד סיפורים על רבי חייא ובניו. בכל אופן, יהודה וחזקיה בני רבי חייא אומרים, חולקים איך יהיה, איך תהיה הגאולה לעתיד לבוא, איזה אבנים יהיו בחומות ירושלים. והמחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת פנימית יותר. גם המחלוקת על עצם האבנים בירושלים היא עצמותית, אבל היא גם מרמזת איזה הסתכלות שונה. מיכאל הוא מידתו מידת החסד. שני המלאכים ברקיע, מיכאל וגבריאל. מיכאל מידתו מידת החסד, גבריאל מידתו מידת הדין. והם חולקים. איך תהיה הגאולה? איך יהיו האבנים של חומות ירושלים? המחלוקת היא, איך תיבנה ירושלים? האם במידת החסד? בשפע אלוקי? לא לפי התנהגותם של ישראל, אלא הקדוש ברוך הוא יעשה חסד גדול ויושיע את ישראל, והגבולה תהיה עליונה אלוקית, לא תלויה במעשם. וגבריאל אומר שלעתיד לבוא במידת הדין. הגאולה תהיה במידת הדין. זה תהיה מתוך זכויותם של ישראל, על פי זכויותם של ישראל. וזו מדרגה מאוד מיוחדת, שהזכויות של ישראל הם הבסיס של הגאולה. זה לא חסד שלא מגיע לישראל, אלא זה יהיה מגיע לישראל, ועל פי הדין, בצדק, תהיה הגאולה. יש לזה כמובן שני צדדים. צד החסד הוא בלי גבול, מצד שני, כשאדם מקבל מתנה שהוא לא יגע בה, אז הוא לא מעריך אותה כל כך. מה שאדם יגע והתאמץ והשיג את זה בכוחות עצמו, הוא מרגיש יותר שמחה וסיפוק ותחושה של שלימות בזה. חביב על אדם קו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. כשיש לאדם דבר שהוא בעצמו יגע, זה חביב עליו פי עשר יותר מעשרה קבין של חברו. זאת אומרת, גבריאל אומר, מידת הדין היא המידה העיקרית, היא המידה החשובה. בזה חולקים כמובן, כמו שאמרנו, מיכאל וגבריאל, וחולקים בניו של רבי חייא, אבני שוהם, או שוהם או ישפה. איזה סוג אבנים, איזה מהות תהיה לגאולה. קצת בסגנון אחר, זה הביור של המהר"ל. ובסגנון אחר שהוא בעצם דומה לגישה, לדבר הזה, גם מסביר מה לתניה. הוא אומר שהמחלוקת היא איך תהיה הגאולה, האם ביתרותא דלעילא או ביתרותא דלתתא. האם תהיה איתו, כן, ריבונו של עולם, מלמעלה זה יבוא, או מצדנו, אנחנו, בהשתדלות שלנו, ומתוך כך תהיה הגאולה. מה אמר ריבונו של עולם? כדין וכדין. גם זה וגם זה. גם השתדלות שלנו, וגם שפע מלמעלה. גם מידת החסד, וגם מידת הדין. צריך להתבונן. לכאורה, המלאכים, מישהו מהם לא אומר, לא יודע מה יהיה. מלאכים בשמיים יודעים מה יהיה, במה הם חולקים. כל מחלוקת במציאות היא לכאורה מישהו טועה. ובאמת הרב ציודה כתב מאמר גדול על מחלוקת במציאות, ואומר שבכל המחלוקות במציאות, כאילו יש מחלוקות במציאות, זה לא מחלוקת במציאות, זה מחלוקת איך להסתכל על המציאות. המציאות היא גבולית כזאת, וכל אחד רואה אותה באופן אחר. והוא מסביר המון המון דוגמאות בשס, דוגמאות שלכאורה מחלוקת במציאות, ובעצם ניתן להסביר שהמחלוקת היא לא במציאות. כי אם אתה אומר שהמחלוקת היא במציאות, זאת אומרת שאחד טעה ואמר הבין את המציאות לא נכון. גם כאן, כל אחד רואה צד אחר. בואו נתבונן על גאולה ראשונה. איך הייתה הגאולה ראשונה? יציאת מצרים. הייתה בחסד או הייתה בדין? כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. על מה הדגש? הכן ירבה וכן יפרוץ, איזה גידול מהיר, עצום, של עם ישראל במצרים, משהו למעלה מסדר הטבע. שישה בקרס אחד. זה חסד, זה שפע כזה של סייעתא דשמיא, משהו מעל הטבע. ומצד שני, עינויים, צרות, איסורים, גזרות, קשות ואיומות. מצד אחד, חכמים אומרים שישראל היו בממתת שרי תומה, ולא היו רואים בכלל לצאת. זאת אומרת שכל הגאולה הייתה גאולה של חסד אלוקי. הקדוש ברוך הוא ריחם על ישראל, אהב את ישראל, מתוך אהבתו הגדולה אותנו, לא מתוך זכויות שלנו, אלא מתוך שהוא רצה בנו, הוא בחר בנו מכל העמים. אנחנו לא היינו רואים בכלל. אבל הוא בחר, והוא קבע שהוא בוחר אותנו לעם סגולה. זה מצד אחד. מצד שני, בתורה נאמר, הדוגמה של, כן, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מקור הברזל, כמו שהקור, עבודה של זיכוך, שמזכחים, מוציאים את כל הפסולת, משאירים רק את אם זה ברזל, אם זה זהב, משאירים רק את הזהב הטהור הנקי, ובקור מוציאים את כל הפסולת. זה היה האיסורים של מצרים. שאנחנו היינו שם, עברנו קור היתוך כזה, עד שנהיינו ראויים להיות נגלים. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן התקדמנו. לא שהיינו במצב של ירידה והתקלקלות, אלא להפך. גדלנו שם. ודוגמה נוספת, כמו החזל אומרים, כמו שמוציא מובר ממי אמו, כך ישראל יצאו ממצרים, העובר הגיע לכלל שלימות, וכבר הגיע לצאת, והרועה מכניס ידו ומוציא את העובר. והגאולה אם כן הייתה, אחרי שישראל התקדמו והתקדמו והגיעו לשלימות. ואז הם נגלו לא בחסד, היו רואים לזה. כלומר, גם איסורים הם גורמים מעלות. אם אדם מתייסר על זה שהוא יהודי, והוא לא עוזב את היהדות, והוא נשאר נאמן ליהדות, והוא לא בוגד, גם אם יש לו כל מיני חולשות, אבל סובל ולא עוזב את יהדותו, זה אלה זכויות גדולות ועצומות. הווי אומר שבעצם במצרים היה זה וזה. היו גם צרות וגזרות ואיסורים איומים ונוראים, והיו חסדים גדולים ועצומים. הייתה שם מידת הדין ומידת הרחמים, מידת החסד כאחד. ואפשר להסתכל על זה כל אחד במבט שלו. אחד רואה את החסד ומדגיש אותו ואומר איזה חסדים, איזה טוב אלוקי שהקדוש ברוך הוא הוציאנו ממצרים וגאלנו. והשני אומר איזה מסירות מצד ישראל, איזה הקרבה, איזה נכונות לסבול, ואיזה התארות והזדקחות שישראל עברו שם ממצרים ואחר כך זכו להיות ראויים לזה. וכמבט הזה ככה מבט לתיד לבוא. משניהם, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, יהיה כדין וכדין, יהיה גם מזה וגם מזה, גם חסד וגם דין. זאת אומרת, גם זכויות גדולות וגם השתדלויות מצד ישראל, שניהם יהיו. וזה העמידה היותר שלמה, המצב היותר שלם, שזה יהיה משני הדברים יחד, לא חד צדדי. גם השתדלות ישראל, גם סייעתא דשמיא וחסד אלוקי שופע על גבי זה. ההסתכלות הזאת היא לא רק הסתכלות של איך זה יהיה, אלא בעצם כאן יש דיון מה צריך להדגיש ואיך אנחנו צריכים להשתדל כדי שזה יהיה. אם הגאולה תבוא מצד החסד, אז אנחנו צריכים לעבוד על כך שהחסד יופיע. וזה עבודה מסוג מסוים. אם הגאולה תהיה מצד הדין, אנחנו צריכים לעבוד על זכויותינו ועל הגברת ההשתדלויות שלנו. ואומר, השאלה מה עיקר עבודת האדם, שאדם עובד את השם, מה העיקר? העיקר זה האחריות המוטלת עליו, שהוא צריך להיות שלם ומתוקן, ואחר כך מתוך כך נגיע לשלמות כללית ונגיע לגאולה. או הגאולה היא אמורה להיות איזה חסד עליון נפלא, ולא העיקר מה שאנחנו נשתדל, העיקר מה שאנחנו נמשוך את החסד האלוקי, לא לפי ההשתדלות שלנו, אלא באופן אחר לגמרי, השתדלות מסוג אחר, השתדלות שמביאה חסד. דהיינו, כי הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה, ואם ישראל נוהגים בחסדים, אז הקדוש ברוך הוא גם כן משפיע חסדים. אם ישראל נוהגים במידת הדין, אז הקדוש ברוך הוא משפיע לפי מה שישראל נוהגים. לכשתמצא לומר, חלקו בזה שתי תנועות גדולות בישראל, תנועת החסידות ותנועת ההתנגדות. החסידות אמרה שמה מעשה אדם, כמה אדם יכול להשתדל, כמה הוא יכול להגיע, תמיד אדם נשאר מוגבל. אנחנו חייבים לרצות לבקש מהקדוש ברוך הוא תמיד את השפע האלוקי, להתבטל כלפי הגדולה האלוקית, לבקש ממנו את החסדים ולא על פי הזכויות שלנו לא מספיקות ולא לבנות על זה. לעומת זה ההתנגדות שהיא בעצם מבוארת היטב בספר הנפש החיים. שם אומר רב חיים מוולוז'ין שעיקר עניינו של האדם בעולם לדעת שהכל מוטל עליו, על האדם מישראל. מאז שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הוא כאילו נתן בידינו את קיומו של עולם. אם עם ישראל עושה את רצונו של מקום, העולם עולה ומתפתח ומתרחב וקיים ושופע. ואם להפך, אז צמצום בהופעה של העולם. כי הקדוש ברוך הוא כביכול נתן אחרי נתינת התורה, שהתורה היא, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, עכשיו הוא נתן לנו את כלי הבריאה של העולם, ואנחנו עכשיו צריכים את הכלי הזה להשתמש בו, ולהמשיך את קיומו של עולם, ללמוד תורה, לקיים מצוות, לדעת שאנחנו עושים בכובד האחריות על כל קיומו של עולם. והכל תלוי במעשינו. כמה שאנחנו נעשה, ככה העולם יותר יתקיים. חסידות, היא אומרת, מדגישה דגש אחר. היא אומרת, לא על פי מעשינו. מה אנחנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה חוכמתנו, מה אנחנו יכולים להשיג, באיזה כוחות אנחנו יכולים, כוחותינו מוגבלים. הכל צריך לבקש בעת השם. ולכן צריך להדגיש יותר את ההתבטלות כלפי ריבונו של עולם, את הפנייה אליו, שהוא יסיינו, שהוא ישפיע עלינו שפע של טוב, לעשות מעשים כאלה שהם לפנים משורת הדין, כי אז גם נשלח מריבונו של עולם, מידת החסד, שהיא לפנים משורת הדין. ולהדגיש את העשייה שלפנים משורת הדין, יותר מאשר את הדין המדויק. ולכן החסידות הדגישה תוספות מעבר לדין, עוד הידורים וזירויות, וכל מיני הנהגות כאלה שמבטאות את עומק הכוונה ואת עומק הפנייה לריבונו של עולם, להדגיש את האהבה והעירה יותר מאשר את המעשה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? לאה וכדין וכדין. צריך את שניהם. וכך יהיה לעתיד. ובשביל זה יש כנראה אנשים עם נטיות כאלה ונטיות כאלה, שמשלימים ביחד העולם נהיה מושלם, עם ישראל נהיה מושלם. צריך להדגיש את עשיית המצוות, ולקיים אותם באופן דייקני ומושלם, ואדם נושא באחריות מאוד מאוד גדולה, מצד אחד, ומצד שני, לבקש מריבונו של עולם שישפיע לנו שפע מעל ומעבר לכל. לעשות את כל המצוות בצורה מושלמת, מדויקת, ולהוסיף על גבי זה עוד כוונות גדולות, ועומק של דביקות, ולא להסתפק רק בצד, בעיקר המעשה, והכוונה היא מצטרפת, אלא שניהם בעלי משקל שמשלים אחד את השני, ואי אפשר בלי שניהם במידה, כאילו במידה שווה, כן? לאה וכדין וכדין. שוודאי שאין מחלוקת בקיצונית בין החסידות וההתנגדות, אם צריכים רק לעשות כוונות או רק לעשות מעשים. וודאי שכולם מסכימים שצריכים את שניהם. השאלה היא רק בדגשים, על מה לשים את הדגש. האם לשים את הדגש על התפילה או לשים את הדגש על התורה? האם התפילה היא מבטא התבטלות, מבטא התעלות בריבונו של עולם, ואתה בקשות מהקדוש ברוך הוא שהוא ישפיע עלינו, שהוא יטיב אותנו. וכל עניינה של התפילה זה פנייה אל רחמי השם, לא על זכויותינו ולא על מעשינו אנחנו פונים לריבונו של עולם, כי המעשינו נותן בלאו הכי, לא צריכים בשביל לבקש. כל התפילה היא בעצם באה לבקש מעבר למה שאנחנו עושים. שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו לפי מידת חסדו. אז הדגש של התפילה הוא בעצם מבטא דגש של התבטלות כלפי שמיה, ולחכות לשפע האלוקי. הדגש על התורה זה הכרה שעלינו ריבונו של עולם מטיל את התפקיד לקיומו של עולם. כבר דן בזה המפרש ברמב״ם בפרק שני מלכות יסודי התורה, שהרמב״ם מדבר שם על מצוות אהבת השם ויראת השם. אומר המפרש שם שיש פסוקים שאפשר לשמוע מהם שכל עניינם של המצוות זה כדי למען תדע ליראה את השם, כדי להגיע ליראה גדולה, לאהבה גדולה, לדביקות גדולה. כלומר, כל קיומם של המצוות זה בעצם מגמתם אל איזה שיא של אהבה ויראה. לעומת זה, הוא מביא פסוקים אחרים, שמשמע שהיראה ואהבה תפקידם להביא את האדם לעשות את כל המעשים, לקיים את כל התורה ואת כל המצוות. וכמובן, אין בזה סתירה. לא שזה יש כאן סתירה בין הפסוקים, אלא השלמה. שהמצוות מכוונות להביא את אדם לעירה, והעירה מכוונת להביא את אדם לקיום המצוות, ושניהם כאחד, זה השלימות, זאת השלימות האמיתית. כך תיבנה ירושלים. מאבני שוהם ומאבני השפה. משני האבנים האלה גם יחד, משתי הבחינות הללו גם יחד. ואנחנו עסוקים כמובן בבניינה של ירושלים העתידית. זה עניינו של הדור שלנו, לעסוק בבניין, בבניינה של ירושלים. בפועל, אבני שוהם, אבני מילואים עוד לא התגלו, אבני ישפה לא התגלו עדיין, אבל נעשה אותם באופן הרוחני, וממילא זה יהיה גם אחר כך בפועל. היום, מוצאי שבת, נכנסנו לחודש סיוון. והפסוק אומר, בחודש השלישי נצא בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. יש כאן איזו הדגשה, היום הזה. היום הזה מגיעים ישראל למדבר סיני. כלומר, יש איזו ייחודיות להגעה הזאת, היא צריכה להיות ביום הזה. המהר"ל מרחיב את הדיבור ואומר, עת לכל דבר, מביא את מדרש, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כל דבר, כשהוא קורה, הוא קורה בזמן מסוים, בזמן המתאים לו. זמן היה שתינתן תורה לישראל. זה סיום המדרש. זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן, שנאמר והנחינו בגן עדן. זמן היה לו שיצא משם. כל דבר, הוא קשור, יש לו זמן המתאים לו. וגם זה שישראל מגיעים למדבר סיני ביום הזה. מביא מדרש נוסף. בחודש השלישי, למה בחודש השלישי ולא בשני ולא ברביעי? אמר רבי יושעיה, שנה לי רבי חייא הגדול, גיורת שפחה ומשוחררת, לא ינסו ולא יתרסו עד שלושה חודשים. ישראל נקראו גרים, שנאמר כי גרים מעיתים בארץ מצרים. שבויים היו, שנאמר והיו שובים לשוביהם. משוחררים היו, שנאמר, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים. אז אם כן, גיורת, שפחה ומשוחררת, ישראל היו כל הבחינות האלה, והם צריכים עכשיו להינשא לריבונו של עולם, מקודם היו תחת שיעבוד אחרים, צריך שלושה חודשים, צריך חודשי הבחנה, הפסקה של שלושה חודשים. אז בחודש השלישי באו מדבר סיני, זאת אומרת, לא יכלו מיד בציטה מארץ מצרים לקבל תורה. היו צריכים קודם להתכונן, לצאת מהאווירה של מצרים, מאווירת העבודה הזרה ועבודת גילולים שבמצרים, והיה בהם ההשפעה של המצרים עליהם, והיו צריכים להתנקות מכל הקלקולים האלה, זה תהליך, זה צריך לעבור שלושה חודשים. ביום הזה באו מדבר סיני. הגיע החודש השלישי, אמנם מקצת ראשון, וגם מתחיל חודש השלישי, אבל כבר זה גדר של פער, של הפסק, של בין יותם בארץ מצרים תחת ההשפעה של המצרים, וכבר הם מוכנים לקבל תורה. ביום הזה באו מדבר סיני. אילו הביאנו להר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. מה היינו עושים שם בהר סיני בלי תרמים למתן תורה? אילו הביאנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, באנו להר סיני בשביל לקבל תורה, לא בשביל טיול. בהר סיני באנו לקבל תורה. אלא, כמו שגם הפסוק מגיש, ביום הזה באו מדבר סיני. זה עשה משהו, זה שהגענו למדבר סיני. אנחנו כבר הגענו למדרגה חדשה. נסתלקה זו המתן. ביום הזה נסתלקה זו המתן. התחיל החודש השלישי. נסתלקה זו המתן, וכבר היו יכולים רואים לקבל תורה. עצם הסילוק הזה של כל ההשפעות השליליות, הוא כבר מעלה עצומה. רבי יצחק מברדיצ'וב מוסיף עוד יותר. הוא אומר, כיוון שנסתלקה זו המתן, ונתארו ישראל, הם הגיעו כאילו לבחינה כמו האבות. שהאבות קיימו את התורה בלי שנצטוו. מאיפה הם ידעו לקיים את התורה? הכליות שלהם נעשו כשני רבנים. מתוך תוכם הם הבינו מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם היו זקים במידות תורות ונקיים מכל איזה פנייה, איזה סטייה, ולכן השכל הישר, הנשמה הפנימית, היא הובילה אותם מה צריכים לעשות, מה נכון לעשות. והכל היה, קיימו את כל התורה כולה. ולא רק את התורה כולה, הם קיימו גם תקנות דרבנן. אברהם אבינו הוא רב עירוב תפשילין, ככה חז"ל אומרים. זאת אומרת שאפשר להגיע למצב כזה של התארות פנימית רוחנית, שאדם, אם הוא באמת יזדקח מאוד מאוד מאוד, הוא יכול להגיע לזה שהוא מבין מעצמו מה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ומקיים את כל התורה וכל המצוות. אילו הביאנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו, הגענו למדרגה אדירה, עצומה, של יודעת התורה, של רצון לקיים את התורה, של טבע כזה פנימי. המדרגה על גבי זה, זה לקבל את התורה מן השמיים. זה לא שהתורה תהיה מעצמנו, אלא שהתורה תהיה מצו אלוקי, מהוראה אלוקית, משפע עליון עמוק, לא רק מפנימיותנו, ביחד. זאת השלימות הכי 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 גדולה. ואחר כך, זאת אומרת, אנחנו באנו הגענו להר סיני, היה לנו כבר איזו התעלות רוחנית, ואחר כך זכינו גם לקבל את התורה. אלה הימים הללו, הימים שאנחנו נכנסים לחודש סיוון, הם כבר ימים ששפע, שפע של חג השבועות פועל על זה. כבר הזכרנו שאנחנו מתכוננים לחג השבועות כל ימי הספירה. הסברנו עכשיו כשישראל יצאו ממצרים, באמת היה צריך להמתין את מספר הימים האלה כדי להיות מוכנים נפשית לקבל את התורה, להיטהר. זה שבע כפול שבע. טהרה היא תמיד בשבעה ימים, אבל כלל ישראל צריך שבע כפול שבע, 49 יום להתכונן. ואז ישראל הגיעו באמת לטהרה וקיבלו את התורה. מה שאנחנו עכשיו סופרים, מה, זה זכר למה שהיה אז? זה לא רק זכר. אלא זה המשך. כלומר, מה שהיה אז מתחדש באיזו מידה מסוימת כל שנה מחדש. חג השבועות בשבילנו כל שנה זה חג שאנחנו מחדשים את הברית עם ריבונו של עולם. מחדשים את קבלת התורה. דברי התורה הם לא פוסקים. ריבונו שלנו נתן תורה והדברים וכל גדול ולא יסף, הכל הזה נמשך ונמשך ונמשך. צריך להקשיב אליו. אנחנו מקשיבים אליו דרך רבותינו, דרך ההמשך של הדורות, ואם היינו עוד יותר מקשיבים ועוד יכולים, אולי היינו שומעים גם את הקולות של עשרת הדיברות. על כל פנים, הם לא נפסקו. ובולטים ומתייחדים ביום חג השבועות. זה יום אחד שהוא יום איכותי מאוד מאוד. גם אם לא מרגישים, גם אם אדם יחטט, אני חושב שדיברנו על זה, שכמו שהאדם מתכונן לחתונה, מתכונן כמה חודשים, ובסוף החתונה היא 4-5 שעות, והכל עובר. והם מתכוננים, מכינים את הבגדים, והכלה מכינה את בגדיה כמה שבועות, אתם לא מתמצאים בזה. אבל כמה משקיעה המחשבות, ואיפה הולכת לבדוק, ואחר כך צריכים להתאים את הנעליים לסמלה, ואיזה זר פרחים מתחזיק ביד, ועוד כל מיני קישוטים, ואחר כך את האולם, ואת הפרחים באולם, ומה יאכלו באולם, מתכוננים, 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 בסוף בארבע שעות הכל נגמר. כדאי להשקיע חודשים רבים בשביל ארבע שעות? והתשובה, כן. כי זה לא ארבע שעות סתם. זה שעות איכות. זה עושה שעות שעושות מהפכה אצל האדם. מקודם היה לבד, פלגה דגופה, ועכשיו הוא נהיה בן אדם חדש. משפחה. זה מציאות חדשה. אם החתן כל רגע ביום חתונתו יחשוב, אני מרגיש, אני מרגיש, אני מרגיש, אני חדש, לא ירגיש שום דבר. אז זה מציאות שהוא משתנה. אם הוא יש כאלה גם עצבנים שתמיד מחטטים אם הם מרגישים. אם הם מרגישים התעלות, לא מרגישים התעלות, לא, עושים את כל ההתעלות. אם החתן היה בחתונה, כל הזמן חושב, אני מתעלה מספיק כמו שצריך להתעלות, כמו שרציתי, זה היה הורס לו את כל החתונה. לא נותנים לו לחשוב, שהוא כל הזמן תרוד בכל השמחה. אם לא היה זמן קצת לחשוב, והיה מתחיל לחשוב, זה כמו שחשבתי, זה באמת ככה אני מרגיש, הוא היה מסתבך בכל הרגשות שלו. גם בחג השבועות, אם מישהו יתעסק בחשבונות האלה, אז הוא הסתבך. זאת מציאות של התרוממות. הלימוד של חג השבועות הוא אחר, אפילו שאולי לא כל כך מרגישים. כן? והסעודה, הכל, הכל אחרת. כל היום הזה הוא יום אחר. צריך לדעת את העובדה הזאת. זה יום שבבוע, באותו המעמד של הר סיני. מאותו הגודל של הר סיני, יש כאן הופעה של הנסתרת כזאת, כמוסה, אבל קיימת, מציאות קיימת. ולכן אנחנו מתכוננים אל היום הזה, ולכן החג הזה נקרא בשבועותיכם. זה כל השבועות בתוך היום הזה נמצאים. אז נתפלל לריבונו של עולם שאכן גם התחושות תהיינה של רוממות גדולה, ושנבוא כמה שיותר מוכנים, ושנחרות מחדש את הברית, נחדש את הברית שבינינו לבין אלוקינו, ומכאן נמשיך להמשך גדול לימים הבאים.